יום ראשון, פרשת לך לך, שבוע טוב לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון להשבוע עם תיאור מעניין שמובא בספר איגרוי סרט ישראל באגרות לרב שלוים מנייסטרל. הוא היה חתן של רב ישראל סרוג שעולה לארץ ישראל בשנת השין צמח ב' כמה מאות שנים אחורה. על מנהג שהוא ראה בארץ ישראל באותם שנים שמזכיר את הטגת של הסולחה המפורסם. כותב שם, עוד יש מנהגות טובות בארץ ישראל שלא נמצא קטטה ומריבה בין הבריות, אפילו בין עמי הארץ. ולפעמים שמתקוטטים זה עם זה, ויחשוב מי שעומד שם שאחרי הולכים להרוג אחד את השני מרוב הכעס. אבל הוא כותב פה, מעיד אני עליי שמיים וארץ שאינם זזים משם, עד שנעשים אחים ורעים יחד, ומחבקים ומנשקים זה את זה. הוא ממשיך ומתאר, אותו שהוא קטן בשנים, הוא מבקש מחילה, ומיד החבר מוחל, מנשק ומחבק אותו. ונשכחו כל החירופים והגידופים שאמרו, כאילו לא רבו מעולם. ומי הם המארגנים של הסולחה הזאת? בני אדם שעונים אצל הקטטה והמריבה, אינם מתווכים שלום ביניהם, ואינם מניחים לזוז, עד שעושים שלום ומחילה ביניהם. אז כותב פה בעל המאמר, שהאם לא כדאי להצטרף למנהג הזה, לפחות לסייפה שלו, ולהישאר באהבה, באחווה, בידידות, וכמובן שכל אחד ישמח. הרצון הוא רצון טוב לכולם, השם יעזור שזה יהיה בשטח. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, ולסוי מר אני השארתי את סברום. סיפר רבה של אחוזת ברכפלד, הגאון רבי ישראל זיכרמן, סיפור שמופיע בנסיח בחוקיכו, שאיזה אברך אחד שאל את רב ניסים לגבי הצעה שהוא קיבל מהבנק. קיבל הצעה להפקיד את הכספים של קצבת הביטוח הלאומי בבנק, תוכנית לחיסכון לילדים. אז שאל אותו רב ניסים, למה לא תפקיד בגמ"ח? אז אברך ענה לו שהבנק נותן לו רווחים. אמר לו בניסים, ככה אתם מחתנים ילדים. וכשהוא יצא, אז הוא הסביר לבניסים, כמה הוא ירוויח מכל הרווחים האלו. כמה שהוא ירוויח, אין לזה כדי לחתן ילד אחד. אלא גם אז הוא יצטרך להגיע לסדר בשמיים. נו, ואת החלק הרווחים של, הבנק, לא הקודש ברוך הוא נתן. אלא גם אז הוא צריך להגיע לסדר בשמיים. ועד רבה, כשיפקיד בגמח, ועל ידי זה יעזור לילדים אחרים, יעורר עליו רחמים, ומידו כנגד מידו יעזרו גם לו. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ויברכהו, ויאמר בואו חברום. יש פה לקט אמרות ועובדות על ברכות של מורנו הגריל שטיימן זצ"ל. כוח מהספר צדיק התומר. מבוקר ועד ערב היו צובעים אנשים על פתח ביתו של הרב שטיימן זצ"ל, התברך בכל התחומים, בריאות, פרנסה, זיווגים, שלום בית, זרע של כרמל, חינוך, ועוד הרבה הרבה. אבל הוא מספר פה, שרבינו היה אומר שאנשים מבקשים כל יום ברכה שיהיה בנוקן. ואני אומר להם, מה אכפת לכם אם לא יהיה בנוקן? יהיה לכם שכר יותר. הוא ארגי לברך, בפרט את מי שאולי השומר תוירו מצווה, שיהיה לך טוב. איך היה רגיל לברך? הוא הסביר שלא יודעים מה זה טוב. ובפרט מי שלא שומר תורה ומצוות, בכלל לא ברור מה שאפשר לברך אותו. אבל שיהיה לו טוב, ודאי שאפשר, שהכוונה שיחזור לתשובה, זה הכי טוב. הוא אומר, אנשים באים לבקש ברכה לקנות דירה, למכור, מי אמר שזה טוב בשבילה? אנשים רוצים שהריבון שלנו מסכים איתם, לכן ברכתי שיהיה טוב לכולם מה שהם צריכים, כי אני לא יודע באמת מה טוב בשבילם. הוא אומר שהוא שמע מרבנו שהרגיל להגיד לאנשים שבאים, קוראים לו שרוצו לקנות בית, בסוף יש אוכר קנה. הוא היה אומר להם, איפה אתה יודע שזה טוב בשבילך, מה אתה מצטער? אתה יודע מה טוב בשבילך? הרגיל להעביר את דברי הטקסס באיבומס, שמבואה בו דברים שהם שביר כסטואנים, תלוי בידי הכהנים. לכן מה שאמרו בשבס. אז מוכח מזה שיש שייכות לברכה מהידיים, ולכן יעקב אבינו התברך במציאות שם את הידיים אליהם. אז לכן משתדל לברבן ולברך בנתינתי, עד ככה הוא אמר פעם. אז שאל אותו פעם, אם יכול לברך חולה, שהוא לא זוכר את השם שלו. אז הרב שטיימן ענה לו שהייתה פעם כזה מייסי אצל החזון איש, הוא שאל שיגידו לפחות באיזה עיר הוא גר, ואז הוא התפלל על הזקן מרמת גן. ולפעמים אמר שהוא לא מבין את הכתב של שמות החולים, והוא אומר, קדוש ברוך הוא, אתה הרי מבין את השמות שכתובים פה. ספר שאחד בא לבקש ברכה, שהוא רוצה להיות גדול הדור, אמרתי לו שזה שום מה לגדול הדור, כי אם הדור המרצס, אז מה, תהיה ראש למרצס? רוצה להיות תמיד חוכן. אחד בא לשאול שאלה, כנראה רבנו לא רצה לענות עליה. אז אמר, הרי רבנו גדול הדור, ואם הוא לא אחרי, אני אחריה. אז תספר לו, שחסידים מספרים, שליד רימינוב הייתה ביצה גדולה. ורבן מרימינוב אמר שכשקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון דור דור ומנהיגיו, אז הוא ראה גם את רב מנדל. האדם הראשון ירק ואמר, אגם זה יהיה גדול הדור. ומאותו יריקה נעשתה הביצה שליד רימינוב. ככה שפיע לה הרב שטיימן. אחד אמר לרבן מרימינוב, תסוק את חורף טוב. אז רבן אמר לו, למה רק חורף? שיש שנה טובה. אותו דבר אחד אמר לו, קיץ טוב, אגוד זומר. אז אמר מיד, למה אתה רק חצי שנה, למה לא שנה שנה, תגיד אגוד יום. אחד שביקש ברכה שנסע לחול לכיסוי חובו, אמר לו, תפייק בכל, חוץ מנגנוב. אחד ביקש ברכה למציא בזה סיירת. אז אמר לו, צריך ברכה על סוכר, שיהיה מתוק. רבינו עיר בנוסח של ברכות התורה שמבקשים בערב נו, שהתורה תהיה מתוקה, הרי התורה מתוקה, מה מבקשים? אלא הפירוש, יש שכל האדם, כמו שעל גלידה, לא צריך שתבקש שתהיה מתוקה, וכמו שאדם שאין לו תאבון לאכול, זה רעה שהוא חולה, ככה האדם שלומד תורה, בלי חשק ומתיקות, זה רעה שהוא חולה. אבל למי יש שכל? למי שחפץ שכל? עוד איזה סיפור פה שאחד אמר להרבנו שהרכב שלו כבר לא טוב. הוא רוצה ברכה שיגנבו לו ואז ישלמו לו ביטוח רכב חדש. אמר לו רבנו שגניבה, גניבה לכשעצמה זה לא דבר טוב, אז הוא לא מברך על זה. אחד הביאו לו פעם שם על אחד שזקוק לסיידי לשמיה. אמר רב שטיימן, מי לא צריך סיידי לשמיה? אנחנו ממשיכים פה עד כאן בעניין הזה, אנחנו ממשיכים פה עם מאמר דברים נפלאים שכתב רבי יהודה פרידמן מלונדון, התפרסם באמבסר תורני. הוא כותב את זה בעקבות מאמר אחר שהיה על עניין הלונאים של דברי תורה בית הכנסת. אז הוא מביא פה משל שספר הרב דינר שליטה בעצרת חיזוק בלונדון. בזמן מלחמת עופרת יצוקה שהתקיימה בארץ הקודש, אז התקיים בלונדון עצרת חיזוק כשהגיעו אלפים, דיברו בפני גדולי התורה והאדמו"רים. אורח הכבוד היה גאון ומפורסם מבני ברק, רבי זוהר לוי דינר, חבר בדת של ארץ ישראל. הוא עורר על כמה עניינים חשובים שצריכים חיזוק. ובתוך הדברים הוא הזכיר את העניין של קריאת אלונים באמצע התפילה. הוא אמר שזה דומה לאדם שהיה צריך בדחיפות איזו ישועה שרק המלך שבמדינה שלו יכול לעזור לו. אחד מהחברים יסדר לו פגישה, שם זה יבקש. נו, מגיע הזמן לפגישה, הוא מגיע בזמן, נכנס למלך, ומתחיל לבקש מהמלך שיעזור לו. תוך כדי דיבור עם המלך, הוא רואה איזה ספר שמונח על השולחן, שבינו לבין המלך. ואז הוא מתחיל לדפדף בספר, תוך כדי שהוא ממשיך להגיד למלך את הבקשה. מיותר לציין, הוסיף הרב דינר במשל, שהשומרים של המלך הוציאו וזרקו אותו החוצה בביזיון גדול. עד כאן המשל של שהביא הרב דינר, הנמשל ברור. ואנחנו ממשיכים שיעור דפיים בהלוכה. האם הותר איסור בשול האקום בחולה שאין בו סכנה? והאם הותר ליטול בשבת תרופה שהייתה מעורבת במשקה מערב שבת? על כך ועל עוד עניינים נוכל לשמוע בשלוחה אחד בשיעורים מפי הרגעונים שליטה. בדרכנו, נלמד גם אנחנו נותן את דף רמי בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן שם כ"ח, סעיף כ"א. מאכל שבישל אותו גוי, גם כשאין לו בעיה כשרותית, אסור באכילה מדרבנן. אבל לחולה, גם אם אין לו סכנה, שצריך לאכול מאכל מסוים בשבת לרפואה, והוא טעון בישול, התירו חכמים לומר לגוי לבשל אותו. כמו שהתירו אמירה לגוי לעשות כל מלאכה לצורך הריפוי, התירו לחולה לאכול אותו בשבת. שונה האיסור הזה, מאיסור האכיל לדרבנן אחרים, כגון עוף שהתבשל בחלב, שלא התירו לחולה שאין לו סכנה, בגלל שאין איסורו מחמסה עצמו, אלא מסיבת צדדית, כדי להרחיק את איסור מהגויים. והחולה צריך לברך על המאכל, כי דין מי שמוכרח לאכול מאכל, שאסור לפני הסכנה, שחובה לברך עליו, אלא אם כן הוא קץ בו ולא נהנה. אז כמו שאמרנו שאסור לאכול מאכל שבושל בידי גוי, כלי של ישראל שבישל בגוי מאכל טעון הכשרה, שנקרא הלוכה, ויש אומר שהוא לא טעון הכשרה, כיוון שלא הכירו חכמים לאסור את הטעם שנפלט מהכלי בזמן הבישול. גם לדעת המחמירים, יש להקל בהכשרה הזאת בנוגע לכלי חרץ, שאפשר להכשיר על ידי הגלה שלוש פעמים, למרות שבדרך כלל אין הגלה מועילה להכשיר אותה. ולאמר, בגלל שהאיסור הזה אין לו שורש בתורה, לבדיוק חכם בלבד. לכן בדיאבל, כשכבר נתבשל מאכל של יתר בכלים האלו, ויש רוב בתבשיל כנגד הטעם שנפלט מהכלי, שאת הבישול מותר לאכול אותו. חז"ל גזרו שאדם לא יעשה בשבת פעולה לצורך רפואה, מחשש שמא ייכשל בעת ההכנה של הרפואה בשחיקת צמחי מרפא, ויעבור על איסור מלאכת נוכל. ובכלל הגזרה הזאת גם איסור נטילה של תרופה. ויש מתירים לערב תרופה במאכל או משקה בערב שבת, כן, בערב שבת, ולרסק את זה היטב בתוכו. עד שהיא לא תהיה ניכרת בפני עצמה, ואז לאכול את המאכל או לשתות המשקה בשבת. אך יש אומרים שהיתר הזה הוא רק בתרופה שהדרך לערב אותו בתוך מאכל או משקה, ושהדרך לעשות כן בסמוך לנטילה. יש אומרים לא לסמוך על היתר הזה, אלא רק במקרה שיש צער גדול בלי נטילת התרופה. עד כאן בניין לפעמים בהלוך שנלמד היום. כמו למד, שבכל מצב רפואי שאין בסכנה, אבל לדעת, סליחה, לא, כמו למד ביום חמישי, בכל מצב רפואי שאין בסכנה, אבל לדעת רופא קיים חשש שאם לא יתתלו בשבת, עלול להתפתח מצב של סכנה מותר, ומדעת הצורך לישראל לחלל את השבת לצורך הטיפול. אדם שנתון בסכנת עבר, מותר לישראל לומר לגוי לעשות מלאכת דאורייתא לצורך הריפוי, במידה וזה נדרש בשבת, כך גם מותר לישראל לעשות מלאכת דרבנן לצורך הריפוי. קטן לגבי דברים שמאוד נצרכים לו, אז יש לו דין כי אין חוי לשאין בסכון לזה, זאת אומרת שמותר להגיד לגוי לעשות מלאכה עבור דברים האלה. עד כאן בעניין הזה, כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר מדוע אין איסור ציידה לפרה וסוס. כפי שלמדנו בעל חיים מבויית, מעולף, לדעת השולחן ערוך מותר, כן, בעל חיים מבויית, הכוונה שבעל חיים שחי בבית עם אנשים, אז לדעת השולחן ערוך מותר לצוד אותו, לדעת רוב הראשונים והרמ"א אסור לצוד אותו מדרבנן. אבל בעל חיים מבויית שכשאוחזים בו מתיישב במקום, או בהמות מבויתות כמו פרה וסוס שאין דרכם בכלל לחמוק מתחת ידי האוחזים בהם, לכל הדעות אין בהם איסור ציידה ואפילו מדרבנן. מותר להכניס אותם בשבת למכלאה וכדומה. נחלקו הפויסקים מנוגע לתרנגול ואבל, עם דינם כבהמות אלו. וכאלה וחתול שבזמננו שגדלים בבית, יש רואים שדינם כפרה פויסקים. דף היום איתנו דבלי. אלו תלמידי חכמים היו בקיאים בקשפים, וכיצד ניצח רבי יוחנן בן זכאי את הבייטוסים. ומי הוא פתחיה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, ילמד היום במסכת מנוחס דף סמכי. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את הרבנים הגאונים ולרוות מהם לחת. כן, חוכמה מסילת ישרים, פרק כ"ב בייס, החלק הרביעי הוא חילוק הכבוד לכל אדם. לכן שנינו, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. והספר המאור הגדול הובא שם מייסה שהיה שנכנס לרב חזן נאור בחזי עיתונאי לראיין אותו. הוא נכנס כששינם נוקשות זו לזו מפחד לבקש כזה דבר, אבל הוא ניסה. טוב, שדיין שואל אותו בחיוך מה אתה רוצה, ואומר לו לרען, קרוא דורתו. הושיב אותו בשדיין לכיסא של ידו, ומתחיל להסביר לו שאיזה מדרכו יתראיין, והוא סיפר לו את הסיבות שהביאו אותו לנהוג ככה. הוא ציין בפניו שאנשי ירושלים תמיד ברחו מפרסומת, וככה הוא ישב והסביר. 10 דקות יקרות, והקדיש מזמנו היקר, לא לבייש את אותו אדם. כשהוא יצא, אז התעניינו הנוכחים לחוץ אם הוא הסכים או לא, הוא אמר, בנקודה הזאת נחלתי אכזבה, הוא לא הסכים, אבל כל המאמץ היה שווה לי כדי ללמוד איך מסתרבים במור פנים, איך אומרים לא. לקראת סיום המדור נצלח חפץ עם חיים, חפץ חיים ימי, רבו ישי. הרבה יותר ממוזמנים להצטרף ללימוד הימי. היום אנחנו עוזרים בכלל ב', בכלל בסעיף י' שדן בשאלה אם מותר לספר מה שקרה באסיפת שבע סטובי העיר, כשדן על איזה עניין מסוים. סבר ככה, ומככה וכדומה. הדברים כמובן נוגעים גם למציאות של הדור שלנו, לא רק לישיבת עירייה או ישיבת מעצה, אלא כל אסיפה רגילה של מנהלי מוסד ציבורי שדרשים לקבל כל מיני החלטות. והשאלה אם מותר לאחד מהנספים לספר אחרי זה, מה אני סברתי, מה הם עשו, הרוב עשה נגדי, אני לא סברתי ככה וכו'. השאלה הזאת מגעת לדין של בעיה פתלוסה, כיוון שדעת הרוב נאמרה לפני שלושה, ומילא לכאורה מקום להתיר. אז יש פה בקצרה את הסיכום הדברים, כמו שמובע רבי יורם מוסופים, במערת דורת בירשו, מהשוט לחובץ וחיים, לגבי נידון של אספת מורים, שהוחלט בדעת הרוב לא לקבל תלמיד מסוים. אז האם מותר לאחד מאנשי הצוות שהשתתפו באספה, שדעתו הייתה לקבל את התלמיד, לספר שהוא היה בדעת מיעוט, ואפילו להגיד את שמותיהם שלא לשאו בדעת הרוב. אז מהדברים עולה לאותו אדם שלגביו התקבלה החלטה, זאת אומרת לתלמיד או להורים שלו, אז הוא אסור בכל גבני. כי לגבי אם הוא דובר ברכילות, ואין בזה עדר של בעת התלוסת. ואילו לספר לאדם אחר, מותר לכאורה רק באופנים הבאים. א', אם הוא לא שמע מדבריו שעדיין הוא סבור ככה גם אחרי הכרעת הרוב. ב', בתנאי שהוא לא מתכוון לגלות, ומפרסם את הדבר, ואינו אומר את זה אלא בדרך הקראי. ג' בתנאי שלא הוחלט באסיפה לשמור את פרטי בסוד. ד' אם מדובר באסיפת רבנים או דיינים מראי אלוהיקים, גם באופנים אלה אסור. ובנוסף, לדעת היד קטנו, גם באופן כזה אסור. ולמה יש כזה החובץ חיים, ואחרי כל הדברים והאמת האלה שביארנו, ראי אחי, כמה יש להתרחק עם כול איזו, שכמעט אין לה מקום במציאות. ובפרט, אומר החובץ חיים, שאף אם יצטרפו, כל הפרטים גם כן צריך עיון עם הלא חוק כדי הזו, אחרי שלדעת הרבה פוסקים, אין שום מקור לכול הזו מאשר. לכן מסיים החובץ חיים ואומר, שוימר נפשי הרחק מזה. ולסיום התחזקות האמית, כתוב בספר חובץ התלמידים, האם יש לך אוהב ורע כאביך שבשמיים? מי יבין את הגיון לבך, מי ירפא את נפשך כמו יתברך. עכשיו לדבריי, אומר החבר תלמידים, אסתר את עצמך בחדר מיוחד, אם אפשר לך, ואם לא, בסוף פניך אל הקיר, וצייר במחשבתך שאתה עומד לפני כיסא כבודו יתברך, ואתה שופך לפניך את לבך, לפניו, סליחה, ואתה שופך לפניו את לבך בשיח לתחילה, כפי שעולה לבך בכל השם שאתה שומע. עד כאן דבריו הנפלאים של החובץ התלמידי. בכל עניין שמיקה לבינו נשתדל לבקש מהרבוי שלנו בשפה פשוטה, כפי שאנחנו מדברים, איש אל רעהו. ובעזרת השם, כזה שברוך הוא יענה לנו. עד כאן דברינו להיום, רבותיי, שיהיה לכולם המשך שבוע נפלא, המשך יום נפלא. הרבה הצלחה בכל העניינים ברוך נמצא בגשת.